כוח על המפעל החשוב והעצום הזה. אנחנו יודעים כתוב בכל דור ודור חייב אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים, ולא בבחינת איזה תרגיל מתודי שיראה כאילו הוא יצא ממצרים, אלא שאכן בכל דור ודור אנחנו מתמודדים עם השיעבוד של מצרים ועם הצורך לצאת מאותה עבדות. ואני רוצה ברשותכם, בזמן הקצר שיש לנו, לדבר על נקודה אחת שבעיניי היא אחד מהאתגרים הגדולים של הדור בהקשר הזה של לצאת מעבדות לחירות, ולאחר מכן להראות השלכה אחת שקשורה למצווה העיקרית בליל הסדר, ומקווה שנצליח בזמן הקצר לעשות את זה. אנחנו פותחים את ההגדה אחרי שיש את הקושיות. דרך אגב, מי שואל את ארבע הקושיות? הילדים. אבל זה נכון בפועל, וזה טעות בכוח. מכיוון שבחז"ל, במי שרואה ברמב״ם, כתוב שהילדים שואלים, זה נכון, אבל את ארבעת הקושיות לא שואלים הילדים, אלא בעל הבית, או בלשון הרמב״ם הקורא. כי זה קושיות, איך ילד בן שש יכול לשאול כאלה שאלות? זה מפתיע. א', רק דוגמה אחת, אין לנו מטבילים, בכל לילה פעם אחת, הלילה שתי פעמים, עוד לא הגענו לזה. איך הילד הקטן יודע את זה? איך הוא שואל שאלה כזאת? כן, וכן הלאה גם על שאר הקושיות. זה קושיות די רציניות, די מעמיקות, שלמעשה מצד האמת, הילד לא שואל. הילד שואל מה נשתנה הלילה הזה. הוא רואה שיש איזה משהו מיוחד, איזה משהו לא רגיל. אז הוא שואל מה נשתנה הלילה הזה? ואז על זה קופצים טרמפ. וכבר אומרים לו, תשמע חרובי, יש פה עוד הרבה שאלות רציניות על הלילה הזה. אבל אחרי שאנחנו שואלים את השאלות, אנחנו מתחילים את ההגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ביד חזקה מזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים למצרים. עכשיו, הרי שם, ברור, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם משם ביד חזקה. זה פשוט וברור. עובדה היסטורית ברורה בידוע. ההמשך נורא מוזר. מה זה? ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו שעבדים. מי אמר? אולי מצרים הייתה מתפוררת מעצמה? אולי איזה אימפריה אחרת הייתה הולכת וכובשת את העולם, ומשום מה הייתה מצליחה לשחרר אותנו? אולי אנחנו, עם ישראל, 200 שנה אחר כך, היו מצליחים איכשהו לברוח? מה זו האמירה הזאת? אילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא, הרי אנו ובנינו... למישהו יש רעיון? אנחנו עוד באינטימיות, אז זה כן.
על העניין של הטומאה שהגענו אליה, שאם לא הוציא אותנו באותו זמן, היינו עד היום
נשארים שם. למה? בסדר, את אומרת, העבדות זה טומאה. בסדר, אז לא היינו יכולים להוצאת מזה, מה הבעיה? כמו פרעה שהכבידו לו ואין כבר חזרה בתשובה. אוקיי, אני שומע. טוב, אני אשתמש בזה בסוף, אני מקווה שאני אזכור לנקודה המרכזית שלנו. אז אני קודם באמת רוצה לומר נקודה ככה בערך ברבע שעה, ולהשתמש גם קצת ברשותכם בסיפור שלי, מכיוון שאני חושב שזה משהו מאוד אקוטי וקריטי לחיים שלנו, הנקודה שאני הולך לדבר עליה. מה האתגר, אחד האתגרים הגדולים של התקופה שלנו, ביכולת שלנו לצאת מעבדות לחירות? אז כמו שאמרתי, תרשו לי קודם לספר כמה סיפורים כדי להוביל את העניין הזה. כשהבן שלי הגיע לבית חולים ונותח, ולקח הרבה שעות, והוציאו אותו בסוף הניתוחים מחדרי ניתוח והעלו אותו לטיפול נמרץ. בראש המיטה מלווה רופא אחד, אחראי על מכונת הנשמה כנראה, מאחורי המיטה עוד רופא עם מכונה אחרת, ומה נותר ליהודי לעשות בשעה כזאת כשמוליכים את המיטה? אני עומד בערך באמצע המיטה, הולך בקצב שלהם ואומר תהילים, זה מה שאפשר לעשות. פתאום אני שומע קול מאחוריי שאומר, תדבר איתו בקול. אבל לא חשבתי שמדברים אליי, והמשכתי. המיטה ממשיכה ללכת, ואני הולך ואומר תהילים, ואני שומע שוב, תדבר איתו בקול רם. אז אני מסובב את ראשי, ואני מבין שהרופא מאחור הוא הדובר. אני שואל אותו, אתה מדבר אליי? הוא אומר לי, כן. למה אתה מדבר איתו בשקט? תדבר איתו בקול רם. אז היו פה שתי בעיות, הבעיה של הרופא והבעיה שלי. הבעיה של הרופא הייתה שהוא חשב שדיברתי עם אהרון, כן, ואני דיברתי עם מישהו אחר. זו הייתה בעיה אחת. הבעיה שלי הייתה להבין מה הרופא רוצה. לשיטתכם הרופאים, שכב שם גוש בשר, שכנראה לא יסיים את הלילה, איתנו. עם מי אתה רוצה שאני אדבר? עם מי אתה רוצה שאני אדבר? מה זה דבר איתו בכל רם? עם מי אתה רוצה שאני אדבר? תראו לעצמכם שאתם קמים בבוקר מוקדם, ואחד מבני המשפחה עומד ליד מיטה של בן משפחה אחר, ההוא במיטה ישן ככה, מה זה ישן? אתה רואה שהוא מעלה ישן, כמו שאומרים, וזה שעומד מדבר איתו. תשמע, אולי היום אחרי צהריים נלך, נטייל, ישר אתם מזמינים פסיכיאטר, ו... לא, זה ברור, מה השאלה בכלל? עם מי אתה רוצה שאני אדבר? עכשיו, כל אדם שלצערו נזקק ללוות מישהו בטיפול נמרץ, יודע שזו הוראה מאוד קבועה, תדברו איתו, תשמיעו לו מוזיקה שהוא אוהב, כן? זה הוראה מאוד מאוד ברורה, מאוד חדה. לנו אמרו, תשמיעו לו מוזיקה שהוא אוהב, ידענו שיש איזה קלט דיסק שהוא מאוד אוהב, מישהו סידר לנו את כל הדיסק הזה באיזה מכשיר קטן, 24 שעות ליד האוזן זה עבד. 24 שעות. ככה, כדי לחייך, אני חושב, שנה אחרי, 11 חודש אחרי, כשהוא הגיע הביתה, אז אשתו שמה את הדיסק הזה, שיהיה מוזיקה ברקע של הבית, אז הוא אומר, לא את זה, אני לא סובל את זה. אבל אנחנו יודעים שהוא אהב את זה, אלא זה היה מנת יתר כנראה, אני יודע. אבל בכל אופן, מה זה דבר איתו? ופה יש נקודה שאני לא חושב שאני אחדש לכם שום דבר. אני מקווה שאני אצליח להחדיר את זה לברידים ומזה נחזור לליל הסדר. תראו, כל דבר במציאות, כל דבר בעולם, הוא מורכב משני מרכיבים עיקריים. פנים וחוץ, נגלה ונסתר. למשל, תיקחו כוס חד פעמית. נסתכל עליה כולם. אנחנו רואים מה שאנחנו רואים. יבוא ילד בן 10 שמאוד אוהב לקרוא ספרות מדעית, ויגיד לנו, אתם חושבים שאתם רואים מה שיש פה? מה פתאום? יש פה אטומים שנעים בתאוצה, בלשון הנוער, התחן לנו את המוח, כן? אבל הוא צודק. יושבים פה יהודים, אנשים, נשים, יש להם ידיים, יש להם רגליים, יש להם ציפורניים, יש להם שערות, יש להם זה. אבל כולנו יודעים שזה מה שאנחנו רואים כלפי חוץ. אבל יש אישיות, יש נפש, יש נשמה. לא חידשתי כלום. אבל הנקודה הבאה אני רוצה לומר אותה בחידוד. מה היחס בין הפנים לבין החוץ? איך אנחנו צריכים להתבונן על זה ש... יש מה שאני רואה בעין, ויש עוד דברים נסתרים. ופה אני רוצה לומר את זה בצורה מאוד חריפה וחזקה. אני אומר, אחרי זה אתם תבינו איך זה משתדך לכל הסיפור הזה של לצאת מעבדות לחירות, ואחרי זה למצוות ליל הסדר. תמיד, תמיד מה שאני רואה בעין החיצונית, זה לא הסיפור. תמיד מה שאני רואה בעין החיצונית, או שזה בלוף, או שזה שקר, או שזה חלק קטן מן האמת. אבל תמיד, לעולם. לעולם. אני אתן לכם כמה דוגמאות. וזה בואו ניקח דוגמה אחת, במערכת החינוך טוענים, אבל תכף נגיד נרים את זה לרמה יותר גבוהה, אבל במערכת החינוך טוענים שאחת הבעיות במערכת החינוך היא חוסר הבנת הנקרא. מה זה חוסר הבנת הנקרא? חוסר הבנת הנקרא זה שאתה נותן לבן אדם טקסט, הוא יודע לקרוא את זה בהתאמה ללא ניקוד, יש רק בעיה אחת, מה היא? הוא לא מבין מה שהוא קורא. איך זה? איך זה קורה? איך זה קורה לנו? אנחנו יודעים אותיות, יודעים מילים, יודעים לחבר את זה למשפטים, ואתה קורא משפט ואתה לא מבין אותו? איך זה שאנחנו יושבים בבית הכנסת וקוראים תפילה ואני לא מבין אותו? אני יודע מילים, אני כבר בין 40, בין 50? איך אני לא מבין? וההסבר הוא מאוד פשוט. מאוד אולי קשה, אבל פשוט. המילה בהופעה החיצונית שלה אין בה עוד כלום. אם אני לא מבין מה המשמעות, מה נמצא מתחת לשורה, מה הכוונה של הכותב, באיזה הקשר זה נכתב, אני לא שם. אני יכול לקרוא טקסט, להבין אותו ממש הפוך ממה שהוא. בלשון הזוהר בפרשת בעלותך, טיפשין דאלמה, לא מסתכלי אלא בעי לבוש הדהוריתא. לא מסתכלים, טיפשים בעולם לא מסתכלים, אלא בלבוש החיצוני של התורה. דהי הוא סיפור דאורייתא ולא ידעי יותר, ולא יודעים יותר. ולא מסתכלי במאי דהי הוא תחותי לבושה. לא מסתכלים במה שנמצא מתחת ללבוש הזה. זאת אומרת, אומרים לנו, אתה הולך ללמוד תורה. ידידי היקר, אם אתה לא יודע לקרוא מתחת לשורות, אתה לא שם, אתה טיפש. טיפשים דאלמה, ככה אומר הזוהר. מדוע? משום שאף פעם למציאות החיצונית היא לא אומרת להיות כלום. אני אומר להורים שמחנכים ילדים, אני אומר להם, אף פעם, תדעו את זה ככלל, ילד אומר לכם משהו, יש פער גדול בין מה שהוא אומר למה שהוא, לאיפה שהוא נמצא. למה? זה מרגיז, נכון? למה? מכיוון שזה הרבה סיבות ביחד. ילד, גם אדם מבוגר, אבל ילד ודאי מאוד קשה לו לבטא את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא חווה, את מה שהוא חושב, את מה שהוא רוצה. יש לו בעיות לפעמים לבטא את זה. חששות. תמיד שהילד שלך אומר לך משהו, אם אתה לא חינכת את עצמך, הרגלת את עצמך, לקרוא מתחת לפני השטח, אתה לא שם. אתה לא שם. בחג הזה נכון גם בין בני זוג. זה אותו דבר. הוא אמר לי ככה, אבל מה הוא התכוון? מאיפה זה בא? אם תיקחו את המילה הפלסטית וההופעה החיצונית שלה, אתם לא תהיו שם. אתם לא תקלעו לאמת, אולי לחלק שלה. מתי זו סוגיה מאוד מאוד כבדה, מאוד חשובה לחיים שלנו. ואני אומר, אני יכול לתת באמת אין ספור דוגמאות. אנחנו נגיע תכף לדוגמה של ליל הסדר. אבל זו האמת. האמת היא ש... איך הגמרא אומרת? מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף אין השמה יושבת בחדרי חדרים. אתה רוצה להיפגש עם הדבר המהותי, העצמי, אתה חייב לחדור פנימה. לדעת איך לקלף את הקליפות כדי להתבונן בעולם החיים הפנימי. אם לא, אתה לא תהיה שם. ואני חוזר רגע לסיפור שהתחלתי איתו. עם מי רוצים שאני אדבר? הוא שוכב מבחינתם אנוש, לא מתעורר, אין סיכוי גדול. עם מי אתה רוצה שאני אדבר? יש פה איזו קליטה עמוקה שכוחות החיים שנמצאים מתחת לפני השטח, אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא יודעים מה קורה, ולכן דבר איתו ותשמיע לו מוזיקה. גם אם הוא נראה כלפי חוץ, לא שם בכלל. מכיוון שכוחות החיים ומציאות החיים וזרימת החיים לא נמצאים בעיקר בהופעה החיצונית שלהם. אלא בעולם פנימי עמוק שבאמת קשה לנו לראות אותו. באמת קשה לנו לראות אותו. דרך אגב, בכל עבודת השם, זה, אנחנו התחלנו את פרשיות את ספר הקורבנות והיקרא, בכל עבודת השם, אחד הדברים שהרבה פעמים לא יודעים או לא מודעים עד כמה זה. הרי נפסק להלכה, אתם יודעים, נפסק להלכה בשולחן ערוך שמצוות צריכות כוונה. אם אני עושה מצווה ללא כוונה, אני אגיד לכם בלשון עדינה, פספסתי את העיקר. אתם רוצים שאני אגיד לכם את האמת, איך שאומר את זה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, במאמר שלישי פרק ז', יש עושה מצוות הרבה, ואינם עולות לו כלום. זה הביטוי של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, מאמר שלישי פרק ז'. מזעזע. ממש, זה נורא והיום. שכחתי לחבות לכם. ההשתדלות זה הפוך, זה העולם הפנימי, זה העולם הרצוני, זה פנטסטי. אבל אם עשיתי את זה כקוף, בלשון חז"ל, מעשה קוף באלמה, אז זה הערכה של זה, מעשה קוף באלמה. עכשיו כשאנחנו עוסקים בקורבנות, לא בכדי בספר ויקרא, פרשת ויקרא בהתחלה, המילה רצון מופיעה כמה פעמים. מכיוון שהנביאים צרחו על זה, למה לירוב זבחם יאמר השם? גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ובפריסכם כפיכם העלים עיניי מכם, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך. בוודאי, מכיוון שאם אתה לוקח את... מה זה מעשה ללא כוונה? מעשה ללא כוונה זה קליפה בלי תוכן. קליפה בלי תוכן. היעלה על הדעת שאם מישהו יתפוס לי את היד בכוח, הוא חזק ממני, ויניף את היד שלי וישבור כלי של מישהו אחר, אני שברתי? ודאי שלא אני שברתי. אבל היד שלך, סליחה, מה זה היד שלי? אתה מבין שזה הוא? הוא השתמש ביד שלי כמו בקרש. זה לא אני. אם אין עולם רצוני, זה כל כך פשוט. יש לנו איזה בג בתרגום לחיים הממשיים. הרי אם הייתי נכנס לפה ושואל, רבותיי, שומעים אותי? שם בסוף? יופי, אז אני לא צריך להיות משועבד לזה. אנחנו יוצאים מעבדות לחירות עכשיו. אם הייתי נכנס פה לבית הכנסת ושואל את כולם, תגידו לי, מה יותר עיקרי? הכל חשוב. מה יותר עיקרי? הגוף או הנפש שלך? היו כולם מסתכלים אליי, תגיד לי מאיפה הבאת את השאלה, מה זה לא ברור לך? פשיטה. מה אתה, זה לא שאלה, אתה לא רציני, מה זה שאלה רצינית? מה יותר עיקרי בחיי האדם, הנפש שלו או הגוף שלו? מה היחס בין כוונה לבין מעשה? זה בדיוק בין גוף לבין נפש. למה שם פתאום אנחנו מסתבכים? אז תמיד אומרים לי, אחר המעשים נמשכים על מותיו. קודם כל, מה רואים? מה העיקר, כמובן? הלב. והמעשה בא למשוך את הלב, אבל גם בעל ספר החינוך, וגם כולם מדגישים שזה בתנאי אחד, שיש לב. אז המעשה יכול לסייע. ברור. בכל אופן, אני אומר, יש פה יסוד כל כך מרכזי בחיים, שבתפיסה האינטלקטואלית, החשיבתית, זה די ברור לנו. כשאנחנו מגיעים לתרגם את זה לעולם המעשי, זה נשמע לנו מופרך, נשמע לנו מוגזם, לא יודע, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. ואני אומר, כשבאים ואומרים, דבר איתו בכל רם, עם זה ששוכב ואנחנו חושבים שהוא באמת מסיים את תפקידו בו בעולם הזה, זה נובע מההבנה, מהמחשבה שמתחת לפני השטח יכול להיות שמפעמים כוחות חיים אדירים. כוחות חיים אדירים. דרך אגב, שוב, אני, רק כדי לחדד, להראות לכם, זה לא מגיע רק ליחס בין כוונה למעשה, במעשה המצוות. בחיים, ביום יום. כשהרופאים לא נתנו סיכוי לבן שלי לחיות, מכיוון שרק הפגיעה המוחית, לא מדבר על כל הפגיעה האחרת, בסיטי מוח שלו, זה נראה היום ונורא. אם אני לוקח היום את סיטי המוח של הבן שלי, ומביא אותו לרופא שלא שמע על הסיפור, הוא אומר לי, ואני אומר לכם את זה מניסיון, זה או צמח או בן אדם מת. לא יכול להיות. ובראייה הרפואית הם צודקים. בראייה, מה שרופא, רופא הוא בבחינת אין לו לדיין מה שעיניו רואות, אבל כוחות החיים לא נמצאים בתאי המוח. מי שחושב כך הוא טועה, גם היום המדע הרפואי מבין את זה. כוחות החיים, יש מקור, יש אנרגיית חיים, יש כוח אלוקי שהוא נותן חיים למוח. והיום ברפואה, מה שלפני 20 שנה היה נראה בכלל לא הגיוני, האיבר הכי משתנה בגוף האדם זה המוח. יש לזה המון שמות רפואיים. רק אספר, זה בא מכיוון אחר, לא מהכיוון שאני מדבר עליו, אבל כשהוא שכב בשיקום מוח, המנהלת מחלקה הייתה עולה מרוסיה, רופאה עולה מרוסיה, היא הייתה נראית תמיד מהקגב, כזאת קשוחה, משהו. והיא הייתה תמיד אומרת לאהרון, והייתה אומרת לי שהיא אמרה לאהרון, ושגם אני אגיד לאהרון. הייתה אומרת לאהרון, תלמד הרבה גמרא, זה יחדש לך תאים במוח. אף פעם לא עזתי לשאול אותה מאיפה הוא הביאה את זה. אבל אחרי כמה חודשים, אני כן הבנתי, כי כשהיינו עם פרופסור אחר, אז הפרופסור הזה שאל אותו, תגיד לי, מה לפני שנפצעת בלימודים, כשהיית בתיכון, מה היה המקצוע הכי חלש שלך? אז הוא אמר לו, אנגלית. אז הוא אמר לו, אז תלמד אנגלית, זה יחדש לך תאים במוח. והכוונה הייתה, מבחינתם היום, מהבחינה הרפואית, אחר כך אני הבנתי זה, כשאדם מציב אתגרים למוח, אז קורה איזו פעולה שמחדש את תאים במוח. זאת אומרת, יש פה איזו הבנה מאוד בסיסית, מאוד יסודית, שביחס הזה שפנים לחוץ ונגלה לנסתר בחיים שלנו, העיקר העיקרים זה מה שנמצא מתחת לפני השטח. זה נכון בלימוד תורה, זה נכון בדו-שיח רגיל, זה נכון בבריאות הגוף שלי, זה נכון בכל, וזה ודאי נכון כשאני בא לקיים תורה ומצוות. הבעיה הגדולה שאנחנו נמצאים בתקופה של צונמי של חיצוניות. איך אני נראה? איך אני נשמע? מה יגידו עליי? מה יכתבו עליי? מה יהיו הסקרים אליי? אני אומר כל אחד באיפה שהוא נמצא בחייו. מה יגידו על הילדים שלי? אם הוא יקטין את הכיפה, אם הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. זה נכנס לכל בית, לכל ישיבה, לכל רחוב. זה איזה משהו מאוד מאוד חזק שמהווה בשבילנו אתגר מאוד גדול. אנחנו שבויים, אנחנו משועבדים. במובן מה אנחנו משועבדים לקליפה החיצונית של החיים. אנחנו משועבדים לראייה החיצונית. יכול להיות שבבית המדרש כשנשאל, כמו שאמרתי מקודם, תגיד לי מה יותר חשוב, הגוף או הנפש, כולם יגידו הנפש. אבל מה שקורה בפועל, וכל אחד בעוצמות שלו ובכיוונים שלו, בישיבות זה בעולם הישיבות, ובעסקים זה בעולם העסקים, ובפוליטיקה זה בעולם הפוליטיקה, כל אחד לפי דרגתי דילי, וכל אחד לפי עניינו, יש עוצמה, שטף גדול, שאומר, תיבהל, תתלהב ממה שאתה רואה במראה העיניים שלך. ואני באמת, רק על זה, לתת דוגמאות, אני יכול מפה ועד אחרי ליל הסדר לספר לכם. איך אנחנו עושים את זה לעצמנו, לבן הזוג שלנו, לילד שלנו מרגע שהוא נולד. דיברנו על כוונה ומעשה. אני נותן רגע דוגמה כי זה חימום לנקודה המרכזית שאני אגיד על ליל הסדר. אבל ילד קטן, בן 3, בן 4, ילד, ילדה, מלמדים אותם להגיד חלק מברכת המזון. גם ברכה ראשונה. ברגע שהם אומרים את זה, כל ההורים, האחים, האחיות, הסבים, הסבתות, השכנים, כולם יודעים מזה. איזה נחת, איזה... וגם כשהם אומרים, הרי בדרך כלל ילד בן 3-4, כשהוא אומר את מה שהוא אומר, את הכמה, הוא אומר את זה גם בשיבושי לשון כאלה, חמודים, מתקתקים, ואנחנו מבסוטים מן החיים. זה שהפכנו אותו לקוף, ואין שום קשר בין ברכת המזון למה שהוא אומר, זה לא מעניין אותנו. עכשיו, מילא, הייתי מוכן להסתפק, הייתי מוכן לדלג על זה בשלום, הבעיה הגדולה, שכשהוא נשאר בין 8 ו-10, 18, 80, הוא נמצא כמעט באותו מקום. כי אף אחד לא טרח לא לחבר את ליבו לעניין, לא לתת לו הבנה אמיתית במה שהוא אומר. ככה גם התפילת שלנו נראות. ולכן אני אומר, יש פה אתגר עצום, לצאת מעבדות לחירות בימינו, אחד מהנקודות המרכזיות שלה, זה הנקודה הזאת. היכולת לא להיות מאותם טיפשים דאלמה בביטוי של הזוהר, אלא באמת להיות זה שמחנך את עצמו להביט מתחת לפני השטח בכל תחומי החיים. דרך אגב, אני אסיף עוד 2 דקות על העניין, לפני שאני נכנס לליל הסדר. אני אומר את זה הרבה פעמים, כי אני שוב, זה בוער בקרבי בשלוש שנים האחרונות. היכולת שלנו להכיר טובה, לראות את הטוב, היא נתקעת בנקודה הזאת. ואני אומר את זה הרבה פעמים, אין אף אחד מאיתנו, ואל תחשבו שאני, בגלל שאני עומד קצת גבוה על הבמה, אני משליך את זה אליכם, זה באותו דבר איתי. גם אני לא. אין אף אחד מאיתנו שקם פעם בשנה. אתם רוצים הנחה פעם בשנתיים. אתם רוצים עוד הנחה פעם ב-20 שנה. אתם רוצים פעם ב-70 שנה. קם בבוקר, ולוקח לו 10 דקות, רבע שעה להתאושש מהשמחה שהוא רואה כדרך משל, שהוא שומע כדרך משל, שהוא מדבר כדרך משל. הוא באקסטזה, הוא קם ואומר, וואי, אני מדבר. ש... לא יודע, כל אחד, אם הוא חוסיד, אז הוא רוקד, ואם הוא ליטאי, אז הוא יגיד איזה דבר תירה על זה, לא יודע מה, אבל ייקח לו איזה 10 דקות להתאושש מהשמחה על כוחות החיים שבאמת נמצאים בו. למה אנחנו לא? אז הרבה אומרים לי, אנחנו מתרגלים. זה לא תשובה טובה. מכיוון שאנחנו, לצרות, אנחנו מתרגלים ואנחנו מדברים עליהם ומתעסקים בהם הרבה. אחד שיש לו כל הזמן אוברדרפט בבנק, לא בגלל שהוא יתרגל לזה, אז הוא לא חושב על זה, הוא לא נושם את זה, הוא לא מדבר על זה, הוא לא בוכה על זה, הוא לא... הוא יתרגל. זה לא התשובה. התשובה היא מכיוון שאנחנו לא מתבוננים בטוב, אנחנו לא לומדים מה עומד מתחת לכוח הראייה? מה המשמעות של לדבר? מה המשמעות של לעמוד בשיווי משקל? אנחנו לא חושבים על זה. אנחנו מתקשרים על זה בקליפה החיצונית, בהופעה החיצונית שלו, וזהו, בזה נגמר הסיפור. זה המגע ביני לבין הראייה, השמיעה, יכולת החשיבה שלי, יכולת הדיבור שלי. אין קשר אחר. ואני נזקק אולי שוב, אולי בפעם האחרונה, לסיפור שאנחנו עברנו ב3 שנים, כוח הדיבור, רק אתן לכם את כוח הדיבור. אמרו, לדבר לא ידבר. 8 רסיסים נכנסו למוח מצד שמאל, עשו שם שמות, צד שמאל אחראי על הדיבור, לדבר הוא לא ידבר. זה היה אולי הדבר היחיד שהתחלתי להאמין להם שהם צודקים. ושוב, בכל דבר אני עובד עם כלל. אני שומע מה שהרופאים אומר, עושה מה שהם אומרים ולא מאמינים, לא מאמין להם בכלום. זה כלל. לשמוע, לא בגלל שהם רעים, חס וחלילה. אני שומע, אני אעשה מה שהם אומרים, אבל אני לא מאמין בכלום. ככה עבדתי, עובד כל החיים. הדבר היחיד שאיכשהו באיזה טעים ככה התחיל זה הדיבור. אמרו לדבר לא ידבר, 3.5 חודשים אני חושב, לא דיבר, הוא גם לא עשה, לא יכל לכתוב. התקשורת הייתה מאוד כללית כזאת, עם סימני ידיים והבעות פרצוף. ומזה הבנו שהוא מבין וכן הלאה, אבל לא כתב ולא דיבר. ביום שהוא כתב, הוא התחיל לדבר, סליחה, אני לא הייתי, בת שלי מצלצלת, אני טס, הגעתי לבית חולים, אני רואה אותו כמו מת מצווה, כבר אין לו כוח, מיום הטיפולים וזה שוכב על המיטה, אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, הוא מבין מה אני רוצה, אני מבין שהוא לא קשה לו לממש את מה שאני רוצה, אני רוצה לשמוע אותו אחרי 3.5 חודשים, רוצה לשמוע את קולו. אז אני אומר לו, אהרון, מילה אחת. אז הוא אומר לי, הוא סוגר, היה לו את החור פה, הוא סוגר, הוא אומר, אבא, הכל בסדר. מלאך. אז אני מברך בשם ומלכות באופן אינסטינקטיבי, שחיינו וקיימנו וגיינו במעלה. תפסתי עצמי, אחרי זה אמרתי עצמי, ריבונו של עולם, שבעה ילדים יש לך, חשבת לברך שחיינו כשהם התחילו לדבר? כל אחד מהשבעה האלה? בחיים לא! זה לא שחשבת ואמרת לא. לא חשבת על זה אפילו. אז מה, בגלל שהוא בן 24? ואחר כך לימדו אותנו שיעור ודיבור. מכיוון שכשהוא התחיל לדבר, כל הרופאים התנפלו. רצו סוף כל סוף לדעת. מה הבחור באמת מרגיש? איפה כואב לו בדיוק? הכל היה כללי, הוא גם לא כתב. רופאי עיניים מגיעים ראשונים, אני הייתי שם, רופאי עיניים מגיעים ראשונים. עם הלוח, עם המספרים, כמה זה חמש, 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 והלב שלי על הרצפה. אמרנו, אמרתי לעצמנו, יכול להיות שהוא, מה שהיה נראה לנו שהוא מבין עניין וכולו, זה לא בדיוק. אבל הכל אומר חמש. רופאת העיניים התעשתה ראשונה ואומרת לו, אהרון, תשמע, אני אשאל אותך עוד פעם, תגיד לנו איזה מספר אתה רואה, אבל תעשה גם עם האצבעות איזה מספר זה. היא שוב מראה לו, אומר חמש, חמש, חמש. טוב, אז בכלל הייתי מבולבל, בשניות. הייתי אומר, בואי נע, מה קורה פה? הסימני ידיים היו עשר, הוא אומר חמש, מה? ואז אומר לנו הרופא ככה, תקשיב. הבן, תרגע, הבן שלכם מבין עניין, הוא חושב, הוא מודע, זה בסדר. הבן שלכם גם יכול לדבר, אבל הוא לא יכול לדבר את מה שהוא רוצה לדבר. זה עוד מנגנון מוחי. זה משהו אחר לגמרי, שהוא ידבר את מה שהוא רוצה לדבר, זה עוד סיפור. מישהו פעם חשב על זה בכלל? אני בחיים לא. עד אותו סיפור. זאת אומרת, אנחנו נפגשים עם כוחות החיים שלנו בצורה כל כך קליפתית, כל כך חיצונה, ובכל תחומי החיים, כפי שאמרתי, וזה השיעבוד, אחד השיעבודים המשעבדים העיקריים בחיים שלנו. כי אנחנו מבינים חלקי דברים. אנחנו לא נפגשים עם כוחות החיים הפנימיים שקיימים בנו. תמיד צוחק עכשיו, אני נוסע הרבה בדרכים, יש אחד הפרסומות, תמי 4, למים, מתקן של מים, שהבעל אומר לאשתו, אני לא יכול כבר לסחוב שישייה, סף גבול היכולת האנושית, הוא סוחב שישייה, כן? כשאתה נפגש עם האצבעות והציפורניים והידיים ושכיבות השמיכה שלך, אז אתה חושב שאלה כוחות החיים שלך. אם לא מחנכים אותנו להתבונן פנימה, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושב בחדרים, אנחנו אף פעם לא נתוודע לכל הכוחות שלנו. וזה, זוהי אחת המשימות הגדולות ביציאה מעבדות לחירות. ואני רוצה לקחת את זה למצווה העיקרית של ליל הסדר, ולהראות שוב, אני מקווה שלא תצאו עם הרגשה קשה, אלא עם הרגשה בונה. בליל הסדר יש לנו שתי מצוות מדאורייתא. המצווה האחת, אכילת מצה, כולנו יודעים. את המצווה הזאת אנחנו מסיימים, המחמירים בשנייה, הם בולים את כל הכזית מצה. האנשים היותר שפויים לוקח להם, לא אולי, ממש לא. לוקח להם שתי דקות, שלוש דקות, ארבע דקות, בזה נגמר הסיפור. יש מצווה אחרת בליל הסדר, עוד מצווה מדאורייתא, והיא מצוות סיפור ויציאת מצרים. כמה זמן לוקח המצווה הזאת? מדין. כמה? נכון. ובהגדה שלנו יש את הביטוי שמתאה, כל המרבה לספר, הרי זה משובח, אבל בהלכה זה לא מופיע כך. בהלכה כתוב בטור ובכל הפוסקים הראשונים כתוב מצווה לספר כל הלילה. זה מצווה לספר כל הלילה. בשולחן ערוך כתוב מצווה לספר עד שתחטפנו שינה. וזה בא מאותו מקום. המצווה היא באמת כל הלילה. אבל לא, לא כל אחד יכול כל הלילה. הוא די כבר, הוא מנקר ונצמות לו העיניים. אז אומר המחבר, עד שתחטפנו שינה. מה זה? מה זה הסיפור הזה? מה זו ההלכה הזאת? מה זה המצווה הזאת לספר ביציאת מצרים כל הלילה? למה, על מה מתכוונים? ופה אני רוצה לומר יסוד שהוא באמת מתחבר לכל העיקרון הראשון כשאמר. תראו, בכל לילה יש לנו מצווה לספר ביציאת מצרים. מה נשתנה ליל הסדר מכל הלילות? אומר רב חיים מבריסק על פי הרמב״ם, דבר קודם עובדה, צריך לדעת את זה. יש שלושה הבדלים בין המצווה לזכור את יציאת מצרים בכל לילה לבין ליל הסדר. מה הם שלושת ההבדלים? האחד, המצווה לספר בליל הסדר, מצווה להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אתה לא יכול סתם לספר ביציאת מצרים, אתה צריך לספר את זה בצורה כזאת שמתחיל בגנות ולסיים בשבח. הנקודה השנייה, ההבדל השני, צריך בדרך של שאלה ותשובה. סיפור המצווה לספר ביציאת מצרים צריך להיות בדרך של שאלה ותשובה. ואפילו אם אין מי שישאל אותו, הרי הוא שואל את עצמו. וההבדל השלישי, שבליל הסדר צריך לספר, להגיד את טעמי המצווה. כתוב, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בליל הסדר, לא יצא ידי חובתו, מה הם? פסח, מצה ומרור, לא נכון. בסדר, לא נכון. כולם טועים בזה, גם אני טעיתי בזה. מה הם שלושת הדברים שצריך לומר בליל הסדר? פסח על שומה, טה-טה-טה-טה-טה. מצה על שומה, טה-טה-טה-טה. ומרור על שומה. לא המילים פסח, מצה ומרור. אלא הטעמים שעומדים מאחורי העניין. זוהי המצווה. ומה עם שלושת ההבדלים? לאן מובילים שלושת ההבדלים האלה? מה הם אומרים לנו? מה הם באים ללמד אותנו? שלושה הבדלים, להתחיל בגלות לסיים בשבח, דרך שאלה ותשובה ולומר את עמי המצוות. מה זה בא לומר? רבותיי, זה בא לומר לנו שהמצווה לספר ביציאת מצרים. אני אגיד את זה רגע בצורה קצת... זה מצווה ללמוד אמונה דרך יציאת מצרים. או אם אני אגיד את זה בצורה קצת יותר מחודדת, המצווה בליל הסדר זה ללמוד את ספר הכוזרי, רבי דעלי. מה הכוונה? הכוונה היא שהרי יציאת מצרים היא יסוד באמונתנו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יסוד האמונה שלנו בנויה על יציאת מצרים. למה? מה פתאום? מה זה אומר? מעבר לזה שזה סיפור מאוד מעניין וחשוב בהיסטוריה של עם ישראל, למה זה יסוד האמונה שלי היום? עכשיו אתם יודעים, כשבאים ללמד אמונה בישיבות, מדברים על כמה כיוונים, כמה דרכים לאמונה. הדרך, ככה אומרים, אני לא רוצה, זה לא השיעור שלנו, של הרמב״ם, שזה דרך שבאה לברר האם ייתכן שדבר ממציא את עצמו, האם ייתכן שחומר מהווה משהו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני רואה את החוכמה שבבריאה, אני רואה את כל היצור מהקטן ועד המקרו, ההרמוניה שבבריאה. זה דרך אחת לברר את הקשר בין הבורא לבריאה. הדרך האחרת היא הדרך של רבי יהודה הלוי. דרך ההיסטוריה שמרכזה נמצא ביציאת מצרים. ובמילה אחת ההבדל הוא בין לדבר על לבין להיפגש עם. לדבר האם ייתכן שהסטנדר הזה נוצר מעצמו וכן הלאה, האם ייתכן, זה לדבר על. להיפגש עם, מה רבי יהודה הלוי בכוזרי עושה? הוא אומר, תשמע, בוא נתבונן מה קרה בהיסטוריה ונראה אם אנחנו נפגשים איתו. הנה, נפגשנו איתו. קרא לנו את הים, עיקה בכל חלקי הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, עשרת המכות, וכן הלאה וכן הלאה. ככה, רבי יהודה הלוי בא ואומר, בוא נבדוק מה העם שלנו נפגש איתו, מה הוא חווה, מה הוא ראה. לא נדבר על. ניפגש עם. זה יסוד האמונה. אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, לא סתם בכל מקום אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. אם זה לא היה יסוד כל כך גדול במפגש שלנו עם הבורא, לא היו שמים את זה. יש עוד כל מיני דברים בהיסטוריה. דברים חשובים. אבל זה מרכז, הקדוש ברוך הוא טרח לא להגיד אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. אנוכי השם אלוקיך מחיה וממית, מפרנס ומחלקה. הוא לא אמר את זה. ועל פי זה גם חכמים, כשאנחנו אומרים תפילת 18, איך מתחילים? ברוך אתה השם אלוקינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, זה הפתיחה. ברכה אחרת, הבאה, מחיה מתים. זוקף כתופים, וכן הלאה, מחיה מתים. זה שלב בית. זו מסקנה מהמפגש שלי עם, עם, עם בורא עולם. אומרים לנו, אומרים לנו חז"ל, ליל הסדר, אתה חייב לבחון לעומק, להיפגש בעומק עם יציאת מצרים. איך נפגשים בעומק? שלושה כללים, עקרונות ברורים. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? אומרים הפילוסופים, ידיעת ההופכים אחת היא. אתה רוצה לדעת משהו על בוריו? אתה רוצה לדעת משהו בשלמותו, אתה חייב לדעת את הדבר והופכו. אתה רוצה להבין מה זה אור, אתה צריך לדעת את חושך. אתה רוצה לדעת מה זה בריאות, אתה צריך להבין מה זה מחלה. בלי זה המוח האנושי לא יכול לקלוט דבר בצורה שלמה, בצורה נכונה, בצורה אמיתית. לכן אומרים לנו חז"ל, בליל הסדר המצווה לספר, לפתוח בגנות ולסיים בשבח. שאלה ותשובה. ברור לחלוטין, בלי שאלה אין תשובה, אפשר להישאר רדוד. וככל שהשאלה היא תהיה יותר חזקה, יותר עוצמתית, אז היא ברור שהיא תכריח, היא תצמיח תשובה יותר מעמיקה. וההבדל השלישי, שבליל הסדר אני צריך לומר את טעמי המצוות. אני הייתי אומר בצורה כזאת, בליל הסדר יש לנו מצווה להעמיק, להתבונן ביציאת מצרים בעומק. מה זה אומר לנו היום מצד היחס שלנו, הקשר שלנו, לאמונה, לבורא עולם, לעבודה שלנו. בכל יום ויום אני צריך להיזכר בבירור הזה שעשיתי בליל הסדר. זה מצווה לזכור, לא צריך ללכת בדגנות וסיים בשבח ושאלה ותשובה. אני צריך לזכור את מה שהיה. מה שאני מברר בכל ליל הסדר. במילים אחרות, המצווה לספר בליל הסדר זה לא מצווה להגיד את האגדה. גם אם זה מעמוד ריש א' עד שין י' א'. זה לא העניין. ולא העניין שהילד בן שלוש ישאל ארבע קושיות. זה לא שם. זו תפיסה פלסטית של ליל הסדר. זו תפיסה חיצונית של המצווה הזאת לספר ביציאת מצרים. ואנחנו כל כך מורגלים לזה, כי ככה אנחנו גם עושים בבית כנסת. אתה רוצה לצאת משעבוד לחירות? האתגר הגדול של התקופה שלנו זה להשתחרר מהפלסטיקה, מההופעה החיצונית של כל דבר בחיים. גם של האגדה. מה העניין? תחשבו רגע, מה אנחנו... סליחה שאני... אני מחפש רגע מילה לא אינסטינקטיבית. באמת, אנחנו נראים הרבה פעמים בליל הסדר. סליחה שאני אומר, טמבלים. ואנחנו לא כאלה. עוד פעם נגיד את אותו טקסט, אנחנו כבר יודעים אותו בעל פה. די! בשביל מה? מה רוצים מאיתנו? לעשות, להפוך אותנו לקופים? להפוך אותנו לבאמת, לחלק באמת ככה רואה את היהדות ואת התורה. ולכן הוא מואס בה, הוא מתרחק ממנה. זה הסיפור, זה מה שרוצים מאיתנו. ועוד תזכרו בהלכה. רוצים שתעשה את זה כל הלילה, אתה מבין? תהיה יוסי אלפי כל הלילה. מספר סיפורים. אבל אם זה כמו שאנחנו מבינים, שהעניין הוא באמת להתבונן בעומק במציאות הזאת, של מה? קודם כל של העבדות של מצרים. אתם מבינים מה זה העבדות של מצרים? למה אני פתחתי עם עבדים היינו ואילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא, הרי אנו ובנינו ובני בנינו שעבדים, וזה באמת נראה מוזר, ואני שואל שאלה ממש חזקה. למה? למה אילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו משועבדים? למה לא יכול להיות שמצרים הייתה מתפוררת, או איזו אומה אחרת, אימפריה אחרת הייתה מחסלת אותה? זה לא מה שאנחנו אומרים בעבדים היינו. שם המשמעות היא שונה לחלוטין. עבדים היינו למצרים, זה עבדים, זה כל העולם עבד לאיזו רמה רוחנית מסוימת. הראייה שלו היא ראייה בגובה העיניים, הוא לא יכול להשתחרר מזה, אין סיכוי להשתחרר מזה. איך משתחררים מזה? רק אם ריבונו של עולם מוציא אותך. יכול להיות שמצרים הייתה מתפוררת, יכול להיות שאימפריה אחרת הייתה מפוררת אותה, יכול להיות שעם ישראל כבר הם לא היו צריכים כאלה עבדים והיו משחררים אותם, הכל אחד, אבל היינו עבדים עדיין, כי כשאנחנו אומרים עבדים היינו למצרים, זה לא שעשינו פתאום ורמסס. זה לא שרדו בנו, זה לא עבדות שמדובר עליה בטקסט. תקרא מהי דיות התחות, אתה צריך לקרוא משהו מתחת לפני השטח. מדובר על עבדות מהותית שכל העולם שקוע בו, שמצרים ביטאה אותו בצורה עבדות אל החומר, אל העולם החיצוני, אל התאווה. איך אדם יכול לצאת מזה? הרי אני בן אדם, אני בשר ודם, אני יכול לצאת מזה, אתה לא יכול לצאת מזה. אלא אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותך ונותן לך כוח אחר רוחני בצלם אלוקים. הספורנו בתחילת בראשית, אם תיטיב שאית ואם לא תיטיב ולפתח אתה תרובץ אליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. איך? שואל ספורנו, איך תמשול בו? תסתכלו שם, בצלם אלוקים נבראת, יש לך כוח אלוקי למשול על החומר. אם אתה חי את הליגה של העולם הזה, הפשוטה, אתה לא, אין. זה לא מקרי שהנצרות התייאשה מהעולם הזה. והתייאשה מזה שאדם יתאר את עצמו ויזכך אותו. כי באמת בראייה אנושית זה ככה, הם צודקים. איך, מה אתה רוצה? זה העולם הזה. היום אוהבים להגיד, זה פוליטיקה, אבל אי אפשר משהו אחר. זה, אי אפשר, בטח שאפשר משהו אחר. למה? כי הוא הוציא אותך. הוא הוציא אותך ממצרים. אז זו הבנה אחרת לגמרי. שאנחנו צריכים לקלוט איך אני קורא, איך אני מפרש, עם מה אני נפגש. בטקסט, במציאות, בחיים הלאומיים, בחיים האישיים. זה הנקודה המרכזית. זה המתח הגדול והבשורה הגדולה והאתגר הגדול שלנו. והוא כל כך נמצא מחודד במצווה הזאת לספר ביציאת מצרים. אם אתה רוצה לברר את העולם הרוחני שלך, יש לזה סוף? אין לזה סוף. זה כל החיים. אבל יש מצווה בלילה? כן, כל הלילה, ברור. איך אפשר לגמור את המצווה הזאת לפני כל הלילה? אם זה סיפורי סיפורים, אז מה, אני יכול לקרוא מהר, עברתי קורס קריאה מהירה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אני אקרא את זה אפילו את ההגדה פעמיים בשעה. ויש פעמיים בחצי שעה. נו, יצאתי למהדרין לכאורה. הרבתי לספר, קראתי את זה 3 פעמים. על מה אתה מדבר? זה העניין. זה מה שרוצים מאיתנו. אבל אם באמת מה שדורשים מאיתנו, בוא תתבונן בעומק. מה זה אומר לך עבדים? מה זה עבדות? במה אתה עבד היום? כשהילד ישאל, והבן אדם מבוגר ישאל, מה זה ואילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא? מה זה לא? מצרים הייתה מתפוררת. ומה עשרת המכות בו זה למד אותי? אני יודע, אף אחד לא חושש מזה שכולנו שיושבים פה יודעים בעל פה את 10 המכות. אז מה עוד פעם להגיד? בשביל מה? השאלה אם אני מבין מה המשמעות של כל מה. מה היא באה ללמד אותי? זה אני יכול ללמוד כל הזמן. זה לא נגמר, זה לא מסתיים. ובאמת אני צריך ללמוד את זה כל החיים. אבל בליל הסדר יש מצווה, בלילה הזה יש מצווה לספר. כל הלילה, אין ברירה, זה לא נגמר. אנחנו בני אדם, אומר המחבר, עד שתחטפנו שינה. גיא, הוא מרגיש שהעיניים נעצמות לו. אז אין שום טעם לספר. זה שוב יחזור לסיפור הטכני. אז עזוב, אתה נרדמת, אונס רחמנה פטרי, הקדוש ברוך הוא פתר אותך מאונס, ושם, לך לישון. יכול להיות שעשיתי קצת איזה קושי לאנשים שכל אחד עכשיו חושב על עצמו, רגע, איך ליל הסדר שלי נראה, איך אני עושה את הסוויץ' הזה, אם, יכול להיות שיש אנשים, כי תבינו גם, סליחה שאני מחדד את זה עד לשם, כי לא באתי לתת לכם שואו טוב. אני רוצה לעורר לפחות לחשיבה. כי גם זה יכול להיות בזה שאנשים יושבים בליל הסדר, ואומרים כאלה וורטים על כל מיני פסוקים וכל מיני רעיונות. אבל שוב, זה לא מזיז שום דבר לחיים שלנו. זה רעיון נחמד. זה רעיון יפה. יפה יפה. איך הגיעו ל... על הים לקו ככה ובמצרים לקו ככה. בסדר. אפשר לעשות חשבונאות מתמטית מאוד מעניינת שם. נו, אז מה? זה הזיז לי משהו בחיים? זה נתן לי איזו תובנה טובה שמקדמת אותי בחיים? זה נתן לי איזו משימה לחיים שלי? אנחנו לא ארכיאולוגים. אנחנו לא ארכיאולוגים. והטקסט כשלעצמו הוא היחידי המציא. כדי לעורר אותנו לדיבור ולסיפור, לליל הסדר, וליל הסדר. ואני באמת, אני יודע שנשמרת היוצאת ונשמרת הנכנסת פה, זה בסדר. אני אומר, זו נקודה, אני חושב, קריטית. אני מסכם ואומר, אני חושב שאחד מאתגרי הדור, התקופה שלנו, לצאת מעבדות לחירות, זה לצאת מהמרכזיות של העולם החיצוני, של הראייה החיצונית, של השפיטה החיצונית של דברים, אל מה ידיעו תחות לאי לבושה כלשון הזוהר, את מה שנמצא מתחת לפני השטח. זה אתגר הגדול של לצאת מעבדות לחירות. זה מתבטא מאוד מאוד יפה. באותה מצווה דאורייתא שנמצאת כל הלילה לספר ביציאת מצרים. לא סיפור מן השפה ולחוץ, לא סתם לספר, אלא לברר את אותו יסוד של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שיהיה לנו חג שמח וכשר.